ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בו מציע דף למד ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, תדעי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה לקראת סוף השורות הקצרות, שלוש שורות לפני סוף שורות הקצרות בדף ל"ג. הנושא שהוספנו בשוליים, כך כתבנו: דיני קדימה באבידה, של עצמו, של רבו, של אביו. הפס המקופקף, דוגמאות של אביו מול רבו, איזה מהם קודם. המשנה, אבידתו ואבידת אביו, גם לעצמו נאבד משהו וגם לאבא שלו. באיזו אבידה אמור הבן אדם לטפל ראשון? אז המשנה קובעת, אבידתו קודמת. אבידתו ואבידת רבו שלו קודם. אבידת אביו ואבידת רבו. לבן אדם עצמו לא נאבד שום דבר, אבל לאבא שלו ולרבו נאבד משהו. אומר המשנה של רבו קודמת, והטעם שאביו הביאו לעולם הזה, אבא שלו הוליד אותו, ורבו שלימדו חכמה מביאו לחיי העולם הבא. וזה הסיבה שיש עדיפות לעזור להשבת אבידה של רבו. ואם אביו חכם, של אביו קודמת. היה אביו ורבו נושאים מסויים, מניח את של רבו ואחר כך מניח את של אביו. היה אביו ורבו בבית השבי, פודה את רבו ואחר כך פודה את אביו. ואם אביו חכם, פודה את אביו ואחר כך פודה את רבו. שואלת הגמרא, מנה הנימילי, שבמקרה שלעצמו נאבד אבידה, וגם לאביו או גם לרבו שלו קודמת. אמר רב יהודה מרב, אמר קרא, אפס כי לא יהיה בך אביון. שלך קודם לשל כל אדם. לפי ההבנת רב, הפסוק אומר שאתה צריך לדאוג לכך שאתה לא תגיע לעניות. אומר רש"י, לא יהיה בך אביון, היזהר מן עניות. פס הכפול שאתם רואים להדגיש דבריו של רב יהודה אמריו. ועוד מימרה שלו, ויאמר רב יהודה אמריו, כל המקיים בעצמו כך, סוף בא לידי כך. נכון, אמרנו שאתה צריך להיזהר מלהגיע לעניות, אבל אם אתה מתמקד בזה, אתה משקיע כל כוחותיו רק בזה, אז ההפך יקרה, שהוא האדם עצמו יגיע לכך. אומר רש"י, כל המקיים בעצמו כך, אף על פי שלא הטילו עליו הכתוב, יש לאדם להיכנס לפנים משורת הדין, כמו שלמדנו בדף למד עמוד ב', ולא לדקדק שלי קודם, אם לא בהפסד מוכיח. ואם תמיד מדקדק, פורק מעליו אור גמילות חסדים וצדקה וסוף שיצטרך לבריות. חזרה לגמרא, היה אביו ורבו נושאים מסוי וכו', תנו רבנן, רבו שאמרו. אז כאן אנחנו נראה שלוש דעות במה הכוונה במילה רבו. כך כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, דעות שונות בהגדרת רבו שמקדימים החזרת אבידתו. כפי שראינו במשנה, רבו קודם לאביו. הגמרא, תנו רבנן, רבו שאמרו. אמרנו שבמשנה היה דיבור המתחיל כאן בגמרא שצריכים לקרוא גם כן, היה אביו ורבו נושאים מסוי, ובמשנה ראינו ש הוא מניח את של אביו ומטפל בשל רבו. סליחה, מניח את של רב, את של רבו, הוא מוריד את המסוי מעל רבו, ואחר כך הוא מניח, הוא מוריד את המסוי שנמצא על אביו. ממשיך הגמרא, תנו רבנן, רבו שאמרו, רבו שלימדו חוכמה. חוכמה הכוונה לגמרא. כך אומר רש"י בדיבור המתחיל, שלימדו חוכמה, רש"י מסביר, סברת טעמי המשנה, ולהבין שלא יהיו סותרות זו וזו, וטעמי איסור והתר, והחיוב הפטור, והוא נקרא גמרא. אז הדעה הראשונה אומר שכשמדובר בעזרה לרבו קודם לאביו, מדובר ברבו שלימדו חוכמה, ולא רבו, ממשיך הגמרא, ולא רבו שלימדו מקרא ומשנה, דברי רבי מאיר. רבי דה אומר, כל שרוב חכמתו אימנו. והכוונה, אם במקרא, במקרא, אם במשנה, במשנה, וכן אם בגמרא, בגמרא. אז רואים שרבי דה חולק על רבי מאיר. רבי מאיר לא יחשיב בעניין שלנו, של הקדימה, רבו שלימדו מקרא ומשנה, ורבי דה אומר אחרת. רבי יוסי אומר, אפילו לא העיר עיניו אלא במשנה אחת, זה הוא רבו. ורש"י אומר, העיר עיניו שהודיעו תא משנה אחת שלא יכול להבין. וכאן אנחנו רואים מעוינים, ממבליטים רבה וגם שמואל. וכתבנו בשוליים הנהגות שמתארים שיטת רבי יוסי. ממשיך הגמרא, אמר רבה, כגון רב סחורה, זה שמו שלו, רב סחורה, דאסברן שהוא הסביר לי זוהמה ליסטרון. זה כלי שמופיע במסכת כלים, בסדר טהרות, ורבה התקשה להבין אותו עניין, ו רש"י מוסיף כאן שרבה הסביר שהוא לימד אותי שהוא כף גדולה שמסרקים בו זוהמה כדירה וקלחת לצדדים. אז לפי רבה זה דוגמה למי שהאיר עיניו במשנה אחת. עוד דוגמה, שמואל קרא מנה עלי, הוא קרא הבגד שלו, כמו שאנחנו מכירים, לא עלינו, בשעת מיטה של אחד מהקרובים. הדין של קריאה הוא רחב יותר, אני רק מציין דבר שמוכר לציבור. שמואל עשה קריאה על מי שהוא, עלי אהוד מרבנן, דאסברי, שהוא הסביר לשמואל משנה במסכת תמיד. והנה ציטוט מהמשנה, ואנחנו לא ניכנס להסבר המפורט, יש ברש"י הרחבה בנושא הזה. אנחנו רק נציין שמדובר פה במשנה שעניינו שער כניסה לעזרה שבבית המקדש, והמשנה אומרת, אחד יורד לעמת השחי ואחד פותח כיוון. כיוון, המשמעות של הכיוון, מהר. ושמואל, במות אותו אדם שהסביר לו את המשנה הזאת, מסכת תמיד, קרא עליו בגדו. אמר אולה, תלמידי חכמים שבבבל עומדים זה מפני זה וקוראים זה על זה. והסיבה לכך שאחד היה מסביר לשני בלימוד תורתם. אומר רש"י, השורה הראשונה מתחת לגמרא, עומדים זה מפני זה כדין תלמיד לרב, כמו שתלמיד עומד בפני רבו, לפי שהיו יושבים תמיד בבית המדרש יחד ומקשים ומפרקים וכולם למדים זה מזה. אז זה בא לידי ביטוי העובדה שלמדו זה מזה בכך שהם היו מכבדים אחד את השני. ממשיך הגמרא, ולעניין עבידה במקום אביו אינן חוזרים אלא לרבו מובהק. בדין קדימה לא היו מקדימים אחד את חברו בגלל אך ורק בגלל שאחד היה מאיר עיני השני באיזושהי עניין. משום כך לא היו מקדימים את החבר למציאת או השבת עבידה במקום אביו. זה היה רק כשמדובר ברבו מובהק, שאומר רש"י שרוב חכמתו ממנו כרב יהודה, רק אז היו מקדימים את רבו לאביו בעניין השבת אבידה. קבאי מיני רב חיסטה מרב אונה. רב חיסטה שאל את רב אונה, מקרה הבא, תלמיד וצריך לו רבו, מהי? יש מצב שהרב זקוק לתלמידו, ורש"י מסביר במה אותו תלמיד הוא שמע שמועות, והשמועות, ההלכות האלה שיש בידו מפי אחרים, ואוסף הידיעות האלו היה דבר שהיה צריך לרבו. עכשיו אותו תלמיד, רבו איבד משהו ואביו איבד משהו, האם במקרה כזה התלמיד אמור להקדים את רבו מפני אביו? זה שאלה שרב חיסטה הפנה לרב הונה. יש לציין שרב חיסטה היה צעיר מרב הונה. רב הונה ניתן לומר היה רבו של רב חיסטה, ורב הונה ששמע את השאלה הזאת, הוא אומר, איך אומרים, הוא לקח את זה באופן אישי, שרב חיסטה מנסה לרמוז לרב הונה שאתה רב הונה אתה זקוק לי, ועל כך באה תגובת רב הונה. אמר לי רב הונה, הגיב, חיסטה חיסטה, לא צריך נלך, את צריכת לי, אני לא זקוק לך, אתה זקוק לי. ובעניין השבת אבידה, בעיני רב הונה זה חד וחלק משמע שאם אבא שלך, אבא של רב חיסטה ואני איבדנו משהו, אתה צריך לעזור לי קודם. בכל אופן, אפשר לראות כאן מתח שנוצר ביניהם. עד 40 שנים הקפידי הדדי ולא איילי לגבי הדדי. במשך 40 שנה המתח הזה גרם שלא היה מפגש ביניהם, אחד לא נכנס לשני. יתיב רב חיסטה 40 תניתה משום דחלש דעתי דרב הונה. רב חיסטה הרגיש שהוא היה צריך לנהוג אחרת, והוא ישב 40 תניות בגלל שהוא גרם חלישות הדעת אצל רב הונה. וגם יתיב רב הונה 40 תניתה משום דחשתי לרב חיסטה. בסופו של דבר רב חיסטה לא אמר שאתה רב הונה זקוק לי, הוא שאל שאלה, וזה שרב הונה לקח את זה באופן אישי, מרגיש כעת רב הונה שאולי זה לא היה נכון לחשוד ברב חיסטה, והוא רב הונה גם ישב 40 תעניות על כך. איתמר רב יצחק ויוסף אמר רב יוחנן, הלכה כרבי יהודה בעניין הגדרת רבו, היינו אדם שרוב חוכמתו, חוכמת התמיד, רוב חוכמתו ממנו, אם זה בגמרא, אם זה רוב חכמתו במשנה, ואם זה במקרא. הבאך ברב אונה אמר שיש את הלכה כרב יוסי, שרבו הוא זה שהיא אפילו העיר עיניו במשנה אחת. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי שמה שהלכה כרבי יהודה? ואמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן. הנה משנה, סתם משנה זה משנה שכשרב יהודה הנשיא סידר את המשניות, יש כאלו שהוא רצה שהפסיקה הלכה למעשה יהיה כמותם, אז הוא סידר את המשנה בלי שם של תנה, זה נקרא סתם משנה, וכפי שאמרנו הוא נחשב סמכותי יותר בעניין הלכה למעשה, ורבי יוחנן עצמו אומר שיש לפסוק כסתם משנה ותנן, רבו שלימדו חוכמה, וזה נשמע כשיטת רבי מאיר שראינו מקודם. אז איך זה שרבי יוחנן לפני שתי שורות פסק כרב יהודה בזמן שיש סתם משנה שרבי יוחנן עצמו יש, אומר יש לפסוק כמותו, שמשמע כרבי מאיר, והיינו רבו שלימדו חוכמה, והסברנו מקודם זה גמרא. הגמרא דוחה, מהי חוכמה? בסתם משנה רבו שלימדו חוכמה, מה משמעות המילה חוכמה? רוב חוכמתו, כמו שהסברנו שיטת רבי יהודה, אז אין סתירה בדברי רבי יוחנן. תנו רבנן, העוסקים במקרא מידה ואינה מידה, אומר רש"י, מידה היא קצת ואינה מידה, שהמשנה וגמרא יפים ממנה, מפני שתלויים בגרסה ומשתכחים, ולכן יש לתת להם תשומת לב יתר. מקרא הרי הכל כתוב, משנה וגמרא בלי להיכנס יותר מדי לעניין בעיקרון לא היו צריכים לכתוב אותם, אנחנו מכירים אותם כספרים כתובים, המשניות, ש"ס בבלי, ש"ס ירושלמי, ספרים שנמצאים בדפוס, אבל פעם זה לא היה כך. המקור, העניין נידון במסכת גיטין בפרק חמישי שם, ולכן ביתר קלות אפשר לעבור לידי שכחה של המשנה והגמרא, שבימיהם, כפי שרש"י עצמו אומר, לא היה גמרא בכתב וגם לא היה ניתן לכתוב, אלא לפי שנתמעטו הלבבות התחילו דורות אחרונים לכותבו. אז אומר תנא כאן שאין להשקיע יותר מדי במקרא על חשבון משנה וגמרא. הגמרא ממשיכה במשנה, מי שעוסק במשנה מידה ונותנים עליה שכר. גמרא, אין לך מידה גדולה מזו. וכאן פסקה מפתיעה, ולעולם אבירץ למשנה יותר מן הגמרא. ורש"י כאן אומר גמרא, כבר פירשתי למעלה שהוא לתת לב להבין סתימות טעמי המשנה. יש לנו אגב חץ מצד הגמרא שמחבר אותנו לרש"י בקטע, בחלק הראשון של העמוד, דיבור מתחיל שלימדו חוכמה, שם הרש"י, וקראנו מקודם את הרש"י על התיאור של הגמרא, ורש"י כאן ממשיך שהוא לתת לב להבין סתימות טעמי המשנה מה הם, וכששתיים סותרות זו את זו יבין לתרץ, כי הוא עסק בגמרא שיהיו שתיהן קיימות בתשומת לב למשניות האלה שנראים סותרות, אפשר לבוא לידי כך שהן אינן סותרות ושתיהן יהיו קיימות, או לדעת דברי התנאים החלוקים בדבר ונאמה האמני, כמו שמופיע הרבה בשס, שמשנה של אין שם מלווה, אבל אומרים מזהים מי התנא שעומד מאחוריו, המאני, מי זה? פלוני חכם הוא זה, לפי שיטה מסוימת. וכל הדברים האלו נובעים מתוך כך שלם עסוק בגמרא. אבל כפי שאמרנו, הפסקה האחרונה קצת תמוע, אחרי שאתה אומר שאין לך מידע גדול מזו לגבי הגמרא, אתה אומר לעולם הווה רץ למשל יותר מן הגמרא, ועל כך הגמרא שואלת הגופה קשיא, אמר, מצד אחד אתה אומר בגמרא אין לך מידה גדולה מזו, והדה אמרת ולעולם אבירץ למשנה יותר מן הגמרא. איך נוכל ליישב את שני הפסקאות האלו? אמר רבי יוחנן, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', בימי רבי נשנית משנה זו. מה שנאמר לגבי גמרא אין לך מידה גדולה מזו, זה הושמע בזמנו בדורו של רבי יהודה הנשיא. ומה קרה אחרי ששמעו אין לך מידה גדולה מזו? מה קרה בפועל? שבקו כולי אלמה מנעידים ואזלו פתר גמרא. רש"י שורה ראשונה מביא כאן הסבר היסטורי שאנחנו נלמד את רש"י בפנים. שורה ראשונה, בימי רבי נשנית משנה זו, הדקתני גמרא אין לך מידע גדולה מזו, לפי שמשרבו תלמידי שמאי והלל שהיו לפניו, לפני רבי, שלושה דורות, רבו מחלוקות בתורה ונעשה כשתי תורות. מתוך, למה זה קרה? מתוך עול שיעבוד מאחויות וגזירות שהיו כל זמן להן, ומתוך כך לא היו יכולים לתת לב לברר דברי החוקים עד ימיו של רבי. מה קרה אז? מה השתנה? שנתן הקדוש ברוך הוא לו חן בעיני אנטונינוס מלך רומי, כדאמינן במסכת עבודה זרה, ונחו מצרה ושלח וקיבץ כל תלמידי ארץ ישראל. ועד ימיו לא היו מסכתות סדורות, אלא כל תלמיד ששמע דבר מפי רבו, מפי גדול עמנו, גרסה ונתן סימנים, הלכה פלונית ופלונית, שמעתי משם פלוני. וכשנתקבצו אמר כל אחד מה ששמע, ונתנו לב לברר טעמי המחלוקת, דברי מי ראויים לקיים, וסידור המסכתות, דברי נזיקין לבדם, ודברי יבמות לבדם, ודברי קודשים לבדם, וסתם נמי במשנה דברי יחידים שראה רבי את דבריהם ושנען, סתם כדי לקבוע הלכה כמותן. לפיכך אמרו בגמרא אין לך מידה גדולה מזו שיתנו לב לטעמי המשנה. אז מה זה גרם? שכולם עזבו המשניות, ורש"י אומר שבקו כולי אלמה מתניתים מלחזור על גרסת משנתם. גרסת משנתם זה המשנה כמו שהוא, בלי ליישב את המשנה עם משנה אחרת שאולי או כנראה כסותר. רק הטקסט, התוכן, נקרא לזה תוכן גולמי. אז הם הפסיקו מלחזור על זה, ואז הבסיס היה נשכח. אז כתרופה לבעיה הזאת אנחנו חוזרים לגמרא, הדר דרש להו ולעולם הבירץ למשנה יותר מן הגמרא. מהי דרוש בתחילה? השאלה, מה דרש בתחילה כשהוא דרש גמרא גדול? כשאנחנו אומרים גדול, הייתי מוסיף אולי הוא גדול ורציני וחשוב. אנחנו שואלים מה הדרשה שמורה על כך, וכאן אנחנו הוספנו בשולם תחת הכותרת נושא, כתבנו המשך, זה המשך הנושא, המקור להד קטני גמרא אין לך מידה גדולה מזו, ובהמשך אנחנו נראה צורת בית שמבליט את שמו של רב יהודה ברבי אילאי. הגמרא ממשיכה כדדרי של ביולי ברבי אילאי, מהי דכתיב? אנחנו נביא פסוק, קודם את הפסוק ואחר כך הדרשה על חלקי הפסוק. הפסוק אומר, הגד למי פישם ולבית יעקב חטאתם. הגד למי פישם, אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונות. אנחנו נסתכל ברש"י מהי דרוש מתחילה כשדרש שגמרא גדול. לעמי פשע, ממשיך רשי, עמי, דהיינו תמידי חכמים, את חטאתם. אני קורא פשע, הרי חטא הוא פחות חמור מפשע. חטא הוא שייך לשגגות, פשע הוא שייך לזדון, אפילו במקומות אחרים הוא נחשב מרד. אז החטאות של התמידי חכמים אני קורא פשע, שהיה להם לתת לב בתמי משנתם, שיברו להם על העיקר ולא יורו הלכה מתוך משנה שאינה עיקר. אז אנחנו חוזרים לגמרא, ולבית יעקב חטאתם, אלו עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגות. מכאן אנחנו רואים, ואני ניסיתי לרמוז על כך, את החשיבות, החומרה שקשור לגמרא, ועל כן נאמר בהתחלה שגמרא אין לך מידה גדולה מזו. הגמרא ממשיכה, והיינו דתנן, רבי יהודה אומר, הוי זהיר בתלמוד, ששגיגת תלמוד עולה זדון. הוי זהיר, אומר רש"י, הוי זהיר בתלמוד בגמרא, שהיא תירוץ טעמי המשניות, או אם תשמע דבר משנה מרבך, ייזהר לשאול טעמיו, ומי שנאה, מי לימד אותו, מי ישמיע אותו. ששגיגת תלמוד ממשיכה, שאם שגית בהוראה בשגיגת תלמודך, שלא ידעת טעם המשנה, ונתת בה טעם אחר, ומתוך כך דמית לה דין או הוראה שבאה לידך, ולמדת אימנו שלא כדעת, שאין הטעם כמו שהיית סבור, שאילו ידעת טעם המשנה, לא דמית למעשה הבא לידך. עולה זדון, אומר רש"י, אנוש אתה עליה כמזיד, שזדון הוא בידך שלא שאלת טעם מרבך. אמרנו מקודם שעל הלומד לברר הטעם מרבו, מי שלא עשה כך ובכך הגיע להוראה מוטעת, למרות שהדבר לא נעשה בכוונת זדון תחילה, אבל זה נחשב כך. עצם זה שאדם לא בירר עשר רבו, זה נחשב כזדון. אנחנו חוזרים לגמרא, דרש רבי יהודה ברבי אלעאי, מהי דכתיב? כאן יש דרשה, והפסוק מובא בגמרא בחלקים. אז אנחנו נדגיש את מה שהדגשנו עם פסים לפני שנתייחס לדרשה. הפסוק שם בישעיה פרק ס"ו פסוק ה', אני קורא מהקטעים שהודגשו עם פסים. שימו דבר השם החרדים אל דברו, אמרו אחיכם שונאיכם מנדיכם, ובהמשך כתוב, והוספנו אותו בשוליים, למען שמי יכבד השם, ונראה בשמחתכם והם יבושו. עכשיו אנחנו נתייחס לפסוק הזה דרך הגמרא. שוב פעם, דרש רבי יהודה ברבי אלעאי, מהי דכתיב? שימו דבר השם החרדים אל דברו, אלו תלמידי חכמים, אמרו אחיכם, אלו בעלי מקרא, שונאיכם, אלו בעלי משנה, מנדיכם, אלו עמי הארץ. אנחנו כעת נעבור לרש"י, אלו תלמידי חכמים. לגבי הפסקה, שימו דבר השם החרדים אל דברו, הגמרא אמרה, אלו תלמידי חכמים, אומר רש"י, ששימשו חכמים הרבה ללמדם תמי משנתם זה בזו וזה בזו, שאין הכל בקיאין בשווין. אז התלמידי חכמים אלו הם שאחד בירר אצל השני מה עומד מאחורי המשניות. אומר רשי בהמשך, שונאיכם אלו תמיד בעלי משנה ששונאים בעלי גמרא, לפי שבעלי גמרא אומרים על בעלי משנה שהם מבעלי עולם, כי אומרים מסכת סוטה, וכאן רשי מביא את הציטוט משם, התנאים מבעלי עולם. מה הבעיה שמורים הלכה מתוך משנתם? שלא להתבלבל לא לשנייה, חשוב מאוד להיות בקי במשניות, אבל באותו משקל גם חשוב מאוד לדעת אין לפסוק הלכה מתוך משנה גרידה. ואלו שמתוארים כמבעלי עולם הם עשו בדיוק את זה, הורו הלכה מתוך משנתם, וזה גרם מתח בין הבעלי תלמוד לאותם בעלי משנה. ממשיך רש"י, מנדיכם, המילה מנדיכם יש בו השורש נידה, אלו עמי הארץ שתמיד חכמים שנואים ומתועבים להם. עמי הארץ יש להם סלידה מתמיד חכמים כנידה. אנחנו חוזרים לגמרא, אז יש כאן פסוק שבראשיתו מתואר רבדים שונים בתוך עם ישראל, וגם מתואר פה הרבה מתחים שקיים ביניהם. אנחנו ממשיכים בגמרא, שמה תאמר פסק סברם ובטל סיכוים. מה הכוונה? אומר רש"י, שמה תאמר עבד סברם של אלו שריקטיב למען שמי יכבד השם, כפי שקראנו מקודם שזה המשך הפסוק, דמשמע שהם אומרים אבל אין הדבר כן, שמה שעבד סברם, שאין להם סיכוי להיות בהמשך, נקרא לזה להיות בגאולה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, תלמוד לומר ונראה בשמחתכם, שמה תאמר ישראל יבושו, תלמוד לומר והם יבושו, עובדי כוכבים יבושו, ישראל ישמחו. ואנחנו חוזרים לרש"י, תלמוד לומר ונראה בשמחתכם, ולא נאמר ואיראה בשמחתכם. הדקדוק שבפסוק לא מופיע בלשון יחיד, אלא מה? לשון רבים, אנחנו ביחד, נראה בשמחתכם. כך אמר הנביא, אני ואחיכם, שונאיכם ומנדיכם, כולנו נראה בשמחתכם. והם יבושו, אותם שהם עובדי כוכבים שאינם ממנו ואינן נקראים על שם ישראל, הם יבושו וישראל ישמחו. ובכך זכינו לסיים פרק שני של מסכת בבא מציע, וכעת נמשיך לפרק המפקיד, פרק שלישי. אומר המשנה, המפקיד אצל חברו בהמה או כלים ונגנבו או שעבדו, שילם השומר עדיף לשלם ולא רצה להישבע, היה אופציה שהוא יכול להישבע שנגנבו, שהוא עצמו לא פשט בו יד, הוא לא פשע, שהרי אמרו שומר חינם נשבע ויוצא, זה היה אופציה. ובכל זאת אותו שומר חינם שילם עבור דבר, שאני חוזר עוד פעם, מעיקר הדין הוא לא היה חייב לשלם, היה יכול להישבע כפי שהסברנו. ורש"י למטה בתחילת הפירוש שלו על הפרק, אבל לא רצה להישבע, אומר רש"י שבועת, הוא לא רצה להישבע שבועת שומרים שלו, פשע בה ושלו שלח בה יד, שהיה יכול להיפטר בשבועה זו, שהרי אמרו מה שאמרנו כאן במשנה, שומר חינם יכול להישבע ויוצא. עכשיו, אחרי שהוא השומר חינם שילם עבור אותו פיקדון שנגנב ממנו או נאבד ממנו, נמצא הגנב, אם מדובר בגניבה, הגנב נמצא, ואנחנו יודעים מהתורה שגנב שנתפס הוא משלם לא רק הקרן, הוא לא מחזיר רק הפריט עצמו, גם מוסיף עוד פעם תשלום, זה נקרא כפל, קרן פלוס עוד פעם, זה כפל. התשלום הזה שחייב הגנב כעת שהוא נמצא, משלם תשלומי כפל, הוא צריך לשלם כפל. ואם מדובר בשור או שה, טבח ומחר, משלם תשלומי 4 ו-5, כפי שכתוב בתורה. למי משלם? למי שהפיקדון אצלו. במילה אחת, השומר. הביטוי למי שהפיקדון אצלו זה השומר. למה שהוא ישלם לשומר? כי השומר עצמו כבר שילם לבעל הפיקדון את שווי הפריט, וזה מקנה, ואנחנו נפרט יותר עוד מעט, זה מקנה זכות לשומר לגבות את התשלומים האלו, הכפל או הארבעה וחמישה. אנחנו נמשיך כעת בינתיים במשנה. מקודם דיברנו על שומר שהעדיף לשלם, נשבע ולא רצה לשלם, נמצא הגנב משלם שומר כפל, טבח ומחר משלם תשומר 4 ו-5. זה לא פותר את הגנב, זה שהשומר נשבע לא פותר את הגנב מהתשלומים, אבל למי הוא משלם? למי משלם? לבעל הפיקדון. עד עכשיו הבעלים של הפיקדון לא קיבל שום פיצוי, הוא רק שמע שבועה מפי השומר. עכשיו שנמצא הגנב, התשלום יהיה לבעל הפיקדון. שואלת הגמרא, למה לי למתני בהמה ולמה לי למתני כלים? למה היה חשוב לתנא ללמד את שתי הדוגמאות האלו? היה אולי מספיק לתנא ללמד דוגמה אחת וזהו. הגמרא עונה, צריכי. תשימו לב, התשובה הבאה היא תופסת כמה שורות טובות, בערך 9 שורות, סימנו את השורות כתשובה ארוכה. ומפרט הגמרא, דאי תנא בהמה ולא היה מזכיר כלים, הווה אמינא, בהמה הוא דמקני לי כפלה. מקני לי הכוונה, במקרה שהשומר שילם עבור הבהמה שנגנב, במקרה כזה הבעלים מוכנים להקנות את הכפל, הזכות גביית הכפל מהגנב, הבעלים מקנים את זה לשומר, שאתה תגבי את הכפל, משום דנפש תלכה ליולה או להפוקה, כשהוא היה שומר על הבהמה, אותו שומר היה צריך להשקיע בתלכה, להכניס אותה, להוציא אותה, למראה, כל הטיפול שסביב בהמה היה מוטל על אותו שומר. אז תמורת התלכה, אז הבעלים מוכנים שבמקרה שהשומר משלם, השומר יגבה את הכפל בארבעה וחמישה. אבל כלים, כלי שהופקד אצל שומר, זה לא נפש תלכה, אמא לא מקני לכפלה. במקרה כזה, אז הבעלים אומרים, מה בסך הכל עשה השומר לטובת הכלי? כלום, רק שם אותו ברון וזהו. אז זה לא תרח בה, ואז לכן גם אם השומר הזה שילם ונמצא הגנב, השומר הזה לא יהיה, אני לא מזכה אותו לגבות את הכפל. ולכן בנוסף לבהמה היה צריך ללמד על כלים, שגם בכלי דלא נפש תלחיו, השומר ששילם יגבה את הכפל. או בכלים כמובן אין 4 ו-5, זה רק בשחיטת או מכירת, בשחיטת שור או שה. ממשיך הגמרא, ואי תנא כלים, אם התנא היה מלמד רק כלים, הווה אמינא, כלים הוא דמקני לכפלה. בכלים הבעלים מוכנים שאם השומר ישלם, שהשומר יגבה את הכפל, משום דלא נפיש כפליו. הביטוי נפש כפליו מרמז על ארבע וחמישה. אין, לא מגיע נפש, הכוונה הרבה, לא נפש כפליו, התשלומים הנוספים אינם רבים כשמדובר בכלים, זה רק כפל, אין ארבע וחמישה. אבל בימה דכי טבח ומחר משלם תשלומי ארבע וחמישה, אימא לא מתני להכפלה, היה מקום לחשוב שהבעלים לא מוכנים שהשומר יתקבל ארבע וחמישה אצל הבאימא. צריכה, לכן היה חשוב ללמד שגם במקרה של בהמה שנגנבה משומר חינם, השומר חינם שילם עבורו לבעלים, שילם את השווי של הבהמה, גם בזה השומר יזכה לגבות את הכפל או את הארבע וחמישה. כעת נפנה לרשי, ופירושו של רשי גם יהווה הקדמה להמשך הגמרא. אומר רשי, דיבור מתחיל דמקני לכפילה, הבעלים מקנין לשומר כפל העתיד. זה מילה מפתח להמשך הגמרא, כפל העתיד להשתלם, כי דמר לכמן שבשעה שמסרה לו לשמור, בזמן שהשומר מסר לה, שהבעלים מסר לשומר את הפיקדון, על מנת כן מסרה, שאם תיגנף וירצה וישלם, יהיה כפל שלו, של השומר. וכעת הגמרא פותחת בקושיה ארוכה שממשיך עד שורה שלישית בעמוד בדף למד עמוד א'. אנחנו גם נציין שיש בגמרות המסומנות צורת משולש, וכתבנו בשוליים שאלות לברר שומר ששילם, איך הוא זוכה בכפל. אנחנו ניכנס לבעיה שנקרא אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. הגמרא שואלת, מה כפלה רמי בר חמה, והאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, איך הבעלים, כפי שראינו ברש"י, איך הם מקנים לשומר את הכפל? אמרנו שהבעלים מסרו את הפיקדון לשומר, ובו בזמן הם בעצם מקנים, אם כמובן השומר יוצא לשלם, הם מקנים את הזכות גביית הכפל כבר בשעה שהוא מוסר את הפיקדון לשומר. אבל זה לא בא לעולם, אין כאן גניבה ואין כאן כפל. איך ההקנאה, הקניין הזה בכלל עובד? ואפילו לרבי מאיר ממשיך הגמרא ואמר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. יש כזה אפשרות אצל שיטת רבי מאיר, אבל באיזה נסיבות, באיזה תנאים, הנימי לי, כגון פירות דקר. יש עץ, כעת אין פירות על העץ, בעל העץ אומר לחברו, אני מקנה לך את הפירות שיפריחו, שיגדלו בעונתם. ורבי מאיר אומר שזה תופס, הקניין על אותם פירות, למרות שהם כעת לא קיימים, הם לא על העץ, אבל אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, כגון פירות דקר, דאבידי דאטו. לפי חוקי הטבע הם בוודאי יבואו. אז דבר כזה, למרות שעכשיו הוא לא בא לעולם, אבל הם יבואו. כמו שאמרנו, לפי דרך הטבע הם ודאי יבואו. אבל הכה, שאנחנו מדברים על כפל שעתיד לשלם, זה לא דומה לפירות דקל. אנחנו ממשיכים לדף למדלג. מי יימר דמגנבה? כשהבעלים מסר את הפיקדון לשומר, יש הרבה, איך אומרים, נעלמים. מי אומר שזה יגנב בכלל? זה לא כמו פירות דקל שיבוא. ואם תמצמה דמגנבה, מי יימר דמשתקח גנב? וגם אם זה נגנב, מי אומר שהגנב יימצא? ואם משתקח גנב, אם מוצאים את הגנב, מי יימר דמשלם דלמה מודי ומפטר? כפל הוא תשלום שנקרא כנס. והכלל אומר שהמודה בכנס פוטור. יש מצב שהגנב היה מודה על כך, ובכך אין כפל בכלל. אז אנחנו חוזרים לשאלה, איך ייתכן שהשומר יכול לזכות בכפל? הרי זה דבר שלא בא לעולם לפי כל הדעות, כולל רבי מאיר, ואין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. כעת אנחנו רואים מספרים רומאים וגם צורת הרגש, ובמבנה שמופיע בשוליים כתבנו שני לשונות ברבה, זה אחד ושניים, והצורה הזאת של ההרגש הם תשובות לשאלה הנער שהעלינו כרגע. הגמרא, אמר רבה, נעשה כאומר לו. הקניין שעליו אנחנו מדברים זה כאילו הבעלים אמרו את הדבר הבא: לכשתגנב ותרצה ותשלמני, הרי פרתי, הפרה שלי, קנויה לך מעכשיו. והפרה היא בעולם, זה לא בעיה של דבר שלא בעולם, הפרה בעולם. אז הבעלים בניסוח הזה מקנים את הפרה לשומר כבר עכשיו. אנחנו נסתכל ברש"י. קודם, בשורה הראשונה, מי יימר דמגניבה? זה היה בשלב הספקות. מי אומר שזה יגנב? שעתיד לגנב. דליקני לכפר בשעת מסירה. זה חשוב ביותר, רש"י אומר, בשעת מסירה. דעל כוכך משעת מסירה באי לקנויי. חשוב מאוד שהקניין מתבצע בשעה, באותו שעה ראשונה שהוא מוסיר את הפקדון לשומר, שמושכה, זה קניין משיכה שמושכה ממנו על מנת כן, על מנת כן לזכות בכפל. ואז ממשיכה שנעשה כאומר לו, בשעה שמסרה לו, זה כאילו הבעלים מקנים את הפרה לשומר מעכשיו. תקים לו רבנן תניחה לי לבעלים שיהיה בטוח בקרן, על מנת שיהיה ספק כפל לעתיד לבוא של שומר. הוא שווה לבעלים לוותר על הכפל שהוא סך הכל ספק, כדי לקבל תמורתו הקרן. והרי היא כמסרה לו מנת קרן, שאם תגנה ושלם לו קרן, שתי פרה קנויה לו משעה שמסרה. נמצא למפרע כשגנב הגנב של שומר הייתה. דפרה כבר היא בעולם. זה פותר את הבעיה של דבר שלא בא לעולם. הגמרא שואלת, מה תקיף לרבי זירא? הוא מקשה על תשובת רבה. רבה, אי הכי, אם ככה שזה גילו שהבעלים מקנים את הפרה משעת המסירה הראשונה, אפילו גזעותיה ובלעותיה נמי, גם הגזעות והבלדות של אותו פרה אמור להיות של השומר. למה תניא? אז למה שנוי בברייתא? חוץ מגזעותיה ובלדותיה, שהשומר לא זוכה בגזעות ובלדות. אומר רש"י, אי הכי דנמצא שהייתה שלו משעה ראשונה, יזכה אף בגזעות ובלדות שהיו לה מי שבא לביתו. דכיוון דנגנב ורצה ושילם, נמצא שלו למפרע. אז כל הגזעות שגזזו, או ולדות שנולדו, היו אמורים להיות של השומר. הרי אמרנו שהשומר קנה את הפרה בשעה שהוא ישלם על הגניבה, הוא קנה את הפרה למפרע. ולא כן הדבר, השומר לא זוכה בגזעות וולדות, אלא אמר רבי זירא. אז רבי זירא מביא תיקון להבנת העניין, איך השומר יכול לזכות בכפל למרות שמדובר בדבר שלא בא לעולם. אז רבי זירא מסביר, נעשה כאומר לו, כאילו הבעלים אומרים לשומר, אני מקנה לך את הפרה וכו', חוץ מגזעותיה ובלדותיה. הוא שואל, מה פסקה? אומר רשי, פסקה, פסקת הדבר בכל אדם שדעתו להקנות כפל, אם יבוא לכך, ואין דעתו להקנות הוולדות. כאילו, מי עושה את החלוקה הזאת? איך זה כל כך ברור לך? הגמרא עונה, סתמא דמילתא, שבחא דעתא מעלמא הוה ליה נשתי מקני, שבחא דמגופא לא הוה ליה נשתי מקני. שבח שבא מבחוץ, כמו הכפל, זה לא מגוף הבהמה, זה אנשים מוכנים להקנות, אבל שבח שנובע מגוף הבהמה, גוף הנכס שלהם, הפריט שלהם, אנשים לא מוכנים להקנות את זה. איקא דאמרי, אמר רבא, נעשה כאומר לו, הסבר איך השומר זוכה בכפל, מה לגבי, הרי זה דבר שלא בא לעולם. אז לפי הגרסה הזאת, איקא דאמרי בדברי רבא, נעשה כאומר לו, לכשתגנב ותרצה ותשלמני, סמוך לגניבתה קנויה לך. אז סמוך לגניבתה, כלומר דקה לפני הגניבה הפרה הייתה בעולם, אז הוא מקנה, הבעלים מקנים את הפרה לשומר סמוך לגניבה. מהי ביניו? מה ההבדל בין לומר מעכשיו, כמו שראינו, ויש שם כוכביות בצד הגמרא, למעלה הניסוח היה קנויה לך מעכשיו, וכאן אנחנו אומרים סמוך לגניבתה קנויה לך, מה ההבדל? איקא ביניו הושיא דרבי זירא אינמי דקיימא באגם. הבדל אחד, לפי שמענו מקודם את הקושיה של רבי זירא לעניין הגיזות וולדות. אם אתה אומר שקנויה לה מעכשיו, אז זה מעורר את הבעיה, מה עם הגיזות והוולדות שהשומר היה אמור לקנות והוא לא. אבל אם אתה אומר סמוך לגניבתה קנויה לך, אבל לפני זה, זה לא שייך לשומר, וממילא אני מבין למה הגיזות והוולדות יהיו לבעלים. עוד נפקא מינה, שבשעת הגניבה הפרה לא הייתה ברשותו של השומר, היה עומד באגם. אם אתה אומר מעכשיו קנויה לך, אז הקניין יחול. אבל אם אתה אומר שזה סמוך לגניבתה, הקניין אמורה לחול, אז זה לא ברשותו של השומר, אז הוא לא יקנה. אומר רשי, אינמי דאבי קיימא באגם, כשגנבה גנב לישנא בתרא לא קני כפלה, דא סמוך לגניבתה לא הייתה בחצרו של השומר, שתי חצרו קנויה לו, קונה לו. ומשיכה, ההושעתה לא הווי, לא היה משיכה, הפרה הייתה עומדת שם, ובכלל זה סמוך לגניבתה, אין כאן מגע בין הבעלים והשומר. ובמאי ניקני? אז לכן אנחנו אומרים שזה עוד נפקא מינה. עד כאן שיעורנו להיום.